כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון חפבט באלול תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף קוף יוד זין, הדף 117 של מסכת בבא קמא. ומחר בעזרת השם יתברך נלמד את דף קוף יוד חט, וביום שלישי פעמיים כי טוב חף דלת באלול תפשין עין וב, נחגוג בשמחה בהתרגשות ובטוב ליבב, תוך הודיה לבורא עולם על שהביאנו עד הלום, נחגוג את סיום מסכת בבא קמא, שער הראשון בסדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה, מנחה להשם לכבוד השנה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תפשין עין זין תהיה שנה עתירת זכויות בעזרת השם יתברך. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בהתרגשות, בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונוסעים לבורא עולם את תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך דוינו אלוהי ולא יאהבותי שלא יורד דברת הקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב השלה הקדוש ומביא זאת אחידה, כל עשירי יהיה קודש ויתחיל מראש השנה ויום הכיפורים הוא יוד לחודש, וממחרת יום הכיפורים יתחיל לספור יוד ימים וככה יעשה בכל השנה, ובסוף השנה הימים שאחר יום העשירי האחרון כולם קדושים. העשירי האחרון בשנה היום הזה חפד את אלול, באופן שיתחיל תמיד החשבון מראש השנה. כל יום העשירי יהיה יום תשובה, ואף שלא יוכל להתענות כגון שחל בשבת ויום טוב, מכל מקום יהיה לו יום תשובה. וכן אם חל ביום תענית ציבור יוסיף בתשובה, כך ינהג עולמית, ואוסיף כף החיים, והעיקר הוא שיהיה תורה עם התשובה ולעסוק תמיד בתורת חיים. היום ה-22 בחודש אלול, תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, שבוע מיוחד, שבוע של חג, של שמחת התורה. עם סיום מסכת בבא קמא בעזרת השם יתברך בעוד יומיים, אנחנו פותחים עם שערי תשובה באיגרת התשובה, הדרש השני של רבינו יונה החסיד. לא יתפור אדם בגד צמר בחוט של פשטן, אלא בקנבוס או במשי, ולא ישים ממרה של בגד פשטים הנקרא פירמה בבגד צמר, ועור שתפרו בחתיכות בגד פשטים לא יתפור בבגד צמר עד שיסיר ממנה בגד הפשטים, וכן קרים וקסתות של צמר לא יתפור אדם בחוט פשטן, אלא בחוט קנבוס או בחוט של צמר. אפילו 10 מצאות זו על גבי זו ויש כליים בתחתונה לא יושב על העליונה. וצריך שיעשו החייתים גדר שלא יתפרו בגד צמר, אלא בקנבוס או במשי. לא ישחית אדם פעץ קנו ולא יעשה כמעשה המניחים חוט של שערות ומגלחים השער בתער, כי טועים הם, אי אפשר בלא מכשול, אלא יגלחו כל זקנה במספריים. וכן עושים בכל גלות אשר בצרפת, אמנם תחת הגרון אינו אסור מן התורה, לפי שאין שם פעה. אבל במסכת נזיר אסרו חזל להעביר שיער בתער בכל מקום שבגוף, ואפילו תחת זרועותיו, לפי שדומה לתיקון אנשים, אבל מותר להעבירו במספריים. גיד הנשה ושמלונית שלו אסור מן התורה בהנאה, לפיכך לא ייתן אותו לשפחתו ולא לעבדו, אלא לכלבים שאין מזונותיו עליו. שכל דבר האסור בהנאה אסור למוכרו, ואסור לתנו במתנה מפני שמחזיקים לו טובה. ואסור לתנו לחתול או לכלב שמזונו עליו. גדרה שהניחה שפחה על האש ונתבשלה כמאכל בן דרוסה, היא אותו תבשיל אסור באכילה, ושוברים את הגדרה, ומגילים את הקערות שאכלו בהם אותו תבשיל. אם הקערות של חרס יישברו, ואף על פי שהדליק ישראל את האור, לא תיתן השפחה את הגדרה על גבי האש, אלא יהודית נותן את הגדרה על גבי האש, והשפחה יכולה לנער את הגדרה, וכל שעה שתעביר את הגדירה מעל גבי האש קודם שנתבשלה כמאכל בן דרוסאי, צריכה יהודית להחזירה על גבי האש. ישמעאלית שטבלה לשם עבדות אם לא האמינה בתורת משה ואינה מקיימת ומקבלת עליה מצוות שאישה חייבת בהם, הרי היא עושה יין נסך במגעה והרי היא גויה לכל דבריה. יין שנתנו בו מעט דבש ונגע בו גוי, הרי הוא יין נסך וכן הורו כל חכמי צרפת, ולא פיקפק אחד מהם בדבר מעולם. צבע שנתנו בו חומץ, אסור לקח אותו מן הגויים. גבינה של גויים אסורה בכל מקום, וכן חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו. אילו הדברים משערי תשובה, ועכשיו אנחנו ניגשים אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורינו הקודם. שיעורינו הקודם היה בערב שבת קודש פרשת כי תבוא, ואז למדנו את דפים קופתת ו' וקופתת ז' ממסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות שישמשו בסייעתא דשמיא, שינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כשגנב ומחר והוכר הגנב, אמר רב שיכול לתבוע רק את הגנב, ורבי יוחנן אמר שיכול לתבוע את הקונה. במה נחלקו לפי אביי? התשובה היא, בדברי רב חיסדא, שאם גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו, יכול לגבות ממי שירצה, שרב אינו סובר כדבריו. שאלה שנייה, אם עשו תקנת השוק גם כשהוכר הגנב, התשובה, לביאורו של רב פאפה לרבי יוחנן כן ולרב לא, אלא אם כן הוא אדם אלים שנחשב כלא הוכר. שאלה שלישית, באיזה אופנים גם כשלא הוכר הגנב לא עשו תקנת השוק למסקנה? התשובה, בגנב מפורסם, וכן כששילם בזה הגנב חובו או את הקפתו לחנות. שאלה רביעית, כשנשפח הדבש מחבית חברו ושפך יינו להצילו בחביתו, מדוע לא זכה בדבש מן ההפקר? התשובה, משום שמדובר כשעקל בית הבד כרוך על החבית, והדבש רק מנטף, אבל לא ילך לגמרי לאיבוד. שאלה חמישית, האם מותר לתרום מהטמא על הטמא? התשובה, לתנקם התורמים לרבי נחמיה לא, ורק בדמי, גם לשיטת רבי נחמיה תורמים. שאלה שישית, מה הביור הכרעה השלישית? לרשי ולפירוש אחד בתוספות הכוונה, כשמכריע בחילוק שלא הוזכר כלל בדברי החולקים, אלא סברה חדשה היא. הפירוש השני בתוספות, הכרעת דור שלישי. שאלה שביעית, באיזה אופן אין יכול הבורח מבית האסורים לומר לבעל המעבורת משתה אני בך? התשובה, כשהוא עוסק במלאכה אחרת ויכול לומר שיפסידו במה שהוא צריך להעבירו. שאלה שמינית, מה הדין כשירד להציל ויתנה שייתן לו דמי חמורו שאינו מצילו ולבסוף עלה מעילה ומדוע? התשובה, חייב לשלם כפי שיתנו. ומה שניצל חמורו, מן השמיים ריחמו עליו ונתנו לו במתנה. שאלה תשיעית, מה יקשה רב לרבי משליח שהביא קרוב לחולה ומצאו שמת, והרי באמת מבואר שם שנותן לו רק שכרו? התשובה בתוספות שאומר, כתוב שם שנותן לו שכרו מושלם, ומדובר כששכרו במחיר הגבוה מהרגיל, ומבואר שצריכים לשלם לו זאת. שאלה אחרונה, בדף קופתת זין, מה נתחדש בדברי הברייתא שאם פירש מספינתו למקום שאין הספינות הולכות, אין צריך להעמיד לו אחרת? התשובה, מדובר כשהלך בניסן למקום שהולכים אליו בתשרי, שלא אומרים שבדרכו הוא הולך ואינו פושע. אלה הם התשובות לשאלות שלנו על שני הדפים שלמדנו בערב שבת קודש פרשת כי תבוא, דפים קופתת ו' וקופתת ז' ממסכת בבא קמא. וכעת אחי ורעי, מוריי ורבותיי, ניגשים אנו בהתרגשות, בשמחה ובטוב לבב, ללמוד את דפינו היומי, על הודף קופיות זין ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 15 שורות לפני סוף דף קופתת זין. מן המשנה פותחת במילים, הגוזל שדה מחברו ונטלוע מסיקין. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו שלפנינו והמשנה שלאחריה יבארו דין גזלת קרקע ואופני השבתה. אומרת המשנה, גוזל שדה מחברו נטלוע מסיקין, נטלוע אנסים מן הגזלן, ובכל הסוגיה נזכר שמדובר בעובדי כוכבים, אבל הרמב״ם כותב בהלכות חובל ומזיק פרק ח' הלכה א', שגם באנס ישראל הדברים אמורים. וכותב אגרה בביורו, שדיברה הגמרא בהווה ולכן נקטה עובד כוכבים דווקא. אם כן, הגוזל שדה מחברו ונטלו המסיקין, לקחו אנסים מן הגזלן את הקרקע, עם מכת מדינה היא, שאנסו גם קרקעות אחרות מלבד זו, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי הקרקע שלך לפניך ואינו צריך להשיב לו קרקע אחרת. אם אחמת הגזלן נאנסה, חייב הגזלן להעמיד לו לנגזל שדה אחרת, והגמרא תבהר מה הכוונה מחמת גזלן. אבל אם רק את של הגזלן אנסו, חייב לשלם לו קרקע. ואין זה הדין המבואר בסיפה, ששם מבואר שלא גזלה, אלא רק הראה להם את הקרקע הזו כמו שתבהר הגמרא. ובטעם הדבר כותב הרשב"א, שאומנם קרקע אינה נגזלת ויכול היה לומר לא הרי שלך לפניך, אבל בדין הזה, באופן הזה, כן עשו לגזלן. זוהי המשנה שלנו, בסוף דף קופטת זין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את הגרסה במשנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי ששונה במשנה מסיקין, לא משתבש, אין שיבוש בידו. ומן דתני, וכן מי ששונה במשנה מציקין, גם כן לא משתבש, אין שיבוש בידו, כי שתי הגרסאות נכונות הם. והוא מסביר, מן דתני, מי ששונה מציקין, לא משתבש, דכתיב בפרשת הקללות, ספר דברים, פרק כוח, פסוק נון ג', הפרשה שקראנו בשבת, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויביך. מלשון זה בא השם מציקין, למי שמציק ומרע לאחרים. ומן דתני, מי ששונה מסיקין, גם כן לא משתבש, דכתיב באותה פרשה, כל עיצך ופרי אדמתך, יירש הצל הצל. ובפשטות הכוונה ללשון ירושה, אבל רשי בפירושו לתורה כותב שזה לשון עני ורש, דהיינו שהרבה יביאנו לעניות. והרבה גזלנו שמחלה ואוכל את תבועות בני האדם, ומתרגמינן, ואנחנו מתרגמים את המילים יירש הצל הצל, יחסיניני סקה, דהיינו שסקה הוא תרגום של הרבה, ולכן הורגלו לקרוא לגזלן בשם מסיק, על שם ההרבה שאף הוא גזלן. ואין לפרש שכוונת המשנה הוא נטלו המסיקין, דהיינו שהרבה ממש התלבש על השדה, כי אם כן מה שייך לומר עם אחמת הגזלן? הרי אין מצוי שיבוא הרבה על שדה של אדם אחד לבדו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, עם אחמת הגזלן נטלה האנס, חייב הגזלן להעמיד לנגזל שדה אחרת. מבררת הגמרא, למה הכוונה נטילת שדה מחמת הגזלן? שואלת הגמרא יחידה, מכיצד מדובר? אילי מדע אנסו הלאר הדידי ולא אנסו הכולי הרתה, אם המדובר שאנסו קרקע זו דווקא ולא אנסו את שאר הקרקעות, אמירי ששמעת מינה. הרי כבר ידענו זאת מתחילת המשנה, נאמר בה, אם מכת מדינה היא, אומר לו הרי שלך לפניך. ויש לדייק, שרק אם הייתה זו מכת מדינה נפטר הגזלן, אבל היא לא, אם זה לא מכת מדינה, לא, לא נפטר הגזלן. אם כן, למה הוא צריכה המשנה לחזור על כך שוב בסיפה? ולמרות שבהרבה מקומות כופל התנא את דבריו ומפרש שני צדדים, למרות שדי באחד מהם, והשני מובן מאליו, אין שאלת הגמרא אלא על מה שטרח לפרש גם את הצד השני, והיה די שיאמר, ואם לאו חייב, הוא לא היה צריך להאריך ולומר, אם מחמת הגזלן חייב. כך מפרש תוספות, בדיבור המתחיל מרישא שמין הנמינה, את שאלת הגמרא. מתרץ את הגמרא לא צריך עלו וצרחנו אלא סיפה, אלא באופן דאחווי אחוויי, שלא גזלה הוא מחברו, אלא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות, והראה להם שיתלו קרקע זו של פלוני. וזהו שאמרה המשנה עם מחמת הגזלן, אף שלא גזלה הוא עצמו כלל, חייב להעמיד לו שדה אחרת משום דינה דגרמי, וכדלהלן. בדף קוף י' ז' עמוד ב' נלמד שאמרו לרבי אבא, שחייבו מוסר משום דינה דגרמי, ובזה הוא חייב אפילו עם מכת מדינה, שאף אם אנסו את רוב הקרקעות באותה ביקה, אין אומרים שהיו אונסים גם את זו, אף לולי שהראה להם אותה, אלא חייב אותו מלשן לשלם את דמיה. לישנה אחרינה אומרת הגמרא לשון אחרת בתירוץ הזה, אחא במאי עסקינן כאן במאה מדובר, כגון דאנסו העובדי כוכבים לאדם הזה, ואמרי לי אחווי אראתי, אמרו לו תראה לנו את קרקעותיך, והראה להם את קרקעותיו, ואחווי אהוב עדיו, והראה להם את הקרקע הזו שגזלה מאותו אדם יחד עם קרקעותיו שלו. ולקחוה, מחדש את המשנה בסיפה שחייב לשלם את דמיה. אף מי שאנסו להראות קרקע של פלוני והראה פטור, במקרה שלנו חייב, כי לא היה לו להראות את אותה שגזל, כי היא אינה שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל, לא צריכה. עכשיו מביאה הגמרא מעשה מעניין זה, ובו יתברר טעם החיוב על מסירת נכסים לאנסים. האוג אברה דאחווי אקריה דחיטי דווירש גלותה. מעשה באדם שהראה לאנסים על קרי חיטים של ראש הגולה, ונטלו האנסים את הקרי. עתה לקמי דרב נחמן, בא הרי שגלותה לפני רב נחמן לטבוע את אותו אדם שהראה את הקרי לאנסים. חי ורב נחמן לשלומי, חייבו רב נחמן לשלם את דמיהם. יתיב רב יוסף אחורי דרבונה ברכיה, ישב אז רב יוסף מאחוריו של רבונה ברכיה, ויתי וישב רבונה ברכיה כמי דרב נחמן, לפני רב נחמן. אמר לרבונה ברכיה לרב נחמן, האמא שחייבת אותו לשלם, זה מדינה, זה מעיקר הדין, או דקנסה? או שכנסת אותו, כי אם זה כנס, אין ללמוד מזה לכל מוסר, כמו שיבואר לכמן. אמר להישיב לו רב נחמן לרבונה ברכיה, מתנית איני, הרי זוהי משנתנו דתנן, למדנו עכשיו במשנה, שאם אנסו אנסים שדהו של אדם, אם מחמת הגזלן אנסוה, חייב להעמיד לו שדה אחרת, והוא כמנה דאח ואחבויי, ועמדנו שהמשנה מדברת, שאותו גזלן הראה להם ליטול שדה זו. אם כן למדנו שמי שמוסר, מי שמלשין על נכסי ישראל האנסים, חייב לשלם, דהיינו שלמידים, מזה גם לשאר מוסרים. בתר דנפק, לאחר שיצא רב נחמן, אמר לרב יוסף לרבונה ברכיה, מהי נפקה לחמינה? אידינה איקנסה? מה החילוק יש לך אם הוא חייב מן הדין או משום כנס? אמר לי, ישיב לו רבונה ברכיה, אידינה, אם מן הדין הוא חייב אותו רב נחמן, גמרינן מיני. לומדים אנו מזה לשאר גרמי בנזקין, שחייב. אבל אם אינו חייב אלא כנסה, רק חייב אותו מדין כנס? לא גמרינן מיני, אין ללמוד מזה למקומות אחרים, משום שרק את אותו אדם כנס רב נחמן כי הוא היה רגיל בכך. ורבונה ברכיה מוכיח שאין לומדים מכנס לשאר מקומות. ומינה תימרה דמכנס הלא גמרינן, ובאמת מאיכן למדנו שאין לומדים מכנס למקומות אחרים? דתניה, שנינו בברייתא המופיעה במסכת גיטין דף נון ג' עמוד א', בראשונה, בתחילה, היו חכמים אומרים שהמטמא תערותיו של חברו והמנסך את יינו של חברו לעבודה זרה, אף שאין איזה קון עיקר, חייב לשלם. חזרו חכמים לומר שאף המדמע, המערב תרומה בחולין של חברו ומעטה אינם נאכלים אלא לכהן, חייב, שיפסידו בכך שירד ערכם מלמחר בשוק, שהרי אינם ראויים להימחר אלא לכהנים בזול. מדייקת הגמרא ואומרת, חזרו אין, לא חזרו לא, דווקא משום שחזרו והוסיפו את המדמע, הוא חייב, אבל אם לא היו חוזרים להוסיפו, היה המדמע פטור, ולא היינו לומדים ממטמא ומנסך לחייב את המדמע. מה הייתה מה? מהו הטעם לדבר? לאו משום, האם לא בגלל? לחיובם של אילו, כנס ההוא, וכנס הלא גמרינן מיני, לא לומדים מכנס למקומות אחרים. ומתחילה, היה מעשה במי שטימה וניסך, ולכן גזרו רק בו ולא במדמע. אבל המסקנה מבואר שהייתה סיבה מיוחדת שלא לגזור במדמע, מפני שהוא הפסד מועט בלבד. כך תוספות בדיבור המתחיל, לאו משום דקנס. דוחה הגמרא את הראיה של רבונה ברכיה ואומרת, לא, אין זה עיקר הטעם משום שאין למדים מכנס, אלא משום דמעיקר הסברי מתחילה סברו חכמים, שרק להפסד מרובה חששו לקנוס, כגון מתמת תרומה, שמעתה אינה ראויה לאכילה, וכן מנסך שהיין אסור לגמרי, אבל להפסד מועט כמו במדמע, שאינו אסור אלא לישראלים וניתן למוכו לכהנים בזול, לא חששו ואין לקנוס על כך. ולבסוף, סברי להפסד מועט נמי חששו וכנסו גם את המדמע. סבורה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת שאין לומדים מכנס. שואלת הגמרא, איני? וכי ניתן ללמוד מכנס למקום אחר? ועתני אבוה דרבי אבין, והרי אביו של רבי אבין שנה את הברייתא של הזק שאינו ניכר באופן שונה, מכפי שהובאה לאל. בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע חייב, למרות שזה הזק שאינו ניכר, חזרו לומר אף המנסך חייב, מדויק מן הברייתא הזו, חזרו אין, לא חזרו לא, דווקא מפני שחזרו להוסיף את המנסך, הוא חייב, אבל אם לא חזרו היה פטור, ואין לומדים אותו ממטמא ומדמע, למרות שהפסדו מרובה משלהם. מה הייתה מה? מהו טעם הדבר? האם לאו, האם לא? משום דלא גמרינן מכנסה, שאין לומדים מכנס למקום אחר. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הטעם מפני שאין לומדים מכנס, אלא מטעם אחר, משום דמעיקרא מתחילה סברי כרבי אבין, ולכן פטרו את המנסך, ולבסוף סברי כרבי הרמיה ולכן חייבו. ומבארת הגמרא את הדברים הללו. בעיקר הסברי כרבי אבין, דאמר רבי אבין, מסכת כתובות דף למד א' עמוד א', זרק חץ בשבת מתחילת 400 לסוף 400, ואיסור הוצאה בשבת זה הוצאת חפץ מרשות לרשות, הן בהולכתו מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, והן בהעברה של 400 ברשות הרבים. אדם זרק חץ למשך 400 ברשות הרבים וקרא חץ שיראין בהליכתו, בגדי משי של חברו, בזמן מרוצתו קודם שנח החץ, ויש לנו לחייבו ממון על קריאת השיראין ומיטה על העברת חץ בשבת 400 ברשות הרבים, הדין הוא שפטור מתשלומי הנזק, שהרי עקירה של החץ צורך הנחה ברשות הרבים היא, כלומר, מעשה אחד הוא, ובעת שנעשה המעשה הזה נעשה מלאכת קריאת השיראין, ומתחייב הזורק בנפשו כי הוא חייב מיטה על מלאכת שבת, וכל המתחייב מיטה פטור על חיוב ממון שבא עם חיוב המיטה. ולדין הזה קוראים קימלה בדרבה מיני. חיוב מיטה פותר חיוב ממון ומלכות הבא יחד עמו, ומקורו במסכת כתובות אף למדבב עמוד ב' מהפסוק, ולא יהיה אסון אנוש יענש, שאם פגע באישה משלם דמי ולדות, אבל אם פגע באישה עצמה ומחויב מיטה, אינו משלם דמי ולדות. ואין אומרים שמעט עקירת החץ חייב ממון על קריאת השיראין, שבמעשה זה פעל את קריאת השיראין שלאחר מכן והוא סיבת החיוב, וחיוב המיטה לא בא עד שעה שנח החץ בסוף 400 שאז הוא שלמה מלאכתו. וממילא, לא באו שני החיובים ביחד, ואין חיוב המיטה פותר את חיוב הממון. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים כיוון שהעקירה צורך ההנחה, הכל מעשה אחד הוא שנתחייב עליו מיטה וממון, ופותר את המיטה את חיוב הממון. וסברו חכמים בתחילה לומר, שאף מנסך אותו הדין, שכיוון שהוא חייב מיטה על עבודה זרה שעבד בכך שניסך את היין לפני עבודה זרה, פטור מלשלם על היין שהפסיד לבעליו. ואף שעל היין הוא מתחייב בשעת הגבעתו על מנת לגוזלו, ואילו מיטה אינו מתחייב אלא בשעת הניסוך, אף על פי כן, נחשבים הם כבאים כאחד ופותר חיוב המיטה את חיוב הממון. זאת כיוון שהגבעת הכלי לנסחו היא צורך הניסוך, והכל נחשב מעשה אחד שנתחייב עליו מיטה וממון, ולכן לא חייבו חכמים ממון. ולבסוף, שחזרו לומר שאף המנסך חייב, סברי סברו חכמים כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה, מנסך חייב ממון, זאת משום שמשעת הגבעה של הכלי לניסוך כאן יהיה, כנאו כדין גזלן, ובאותה שעה יחייב לממון, הוא יתחייב בממון לחברו שהפסיד לו את היין, ואילו מתחייב בנפשו לא אבי עד שעת ניסוך היין. ואין אומרים שהגבעה צורך ניסוך והכל מעשה אחד הוא, לא אומרים את זה, ולכן חזרו לומר שאף המנסך חייב לשלם לבעל היין שהפסיד את יינו. מביאה עכשיו הגמרא מעשה אודות חיוב של מוסר ממון חברו לאנס. רב אונה בר יהודה איקלה הזדמן לבי אביוני, שם של מקום. לאחר מכן עתה לקמי דרבה, בא רב אונה בר יהודה לפני רבה, אמר לי, אומר לו רבה, כלום מעשה בא לידך? יש לך איזה דבר הלכה שאתה יודע שנמסר לידך באותו מקום? אמר לי, אומר לו רב אונה, מעשה בישראל שאנסו עובדי כוכבים, והראה להם ממון חברו ולקחו. בא לידי, זה המעשה שבא לידי, וחייבתיו לאותו מוסר, לאותו מלשן, לשלם לבעל הממון את מה שנטלו ממנו. אמר לי, אומר לו, רבה, אהדר עובדה למרי, תחזיר את הדין ותשב את הממון מהנגזל לאותו מוסר. דתניה, שרי, למדנו בברייתא, ישראל שאנסו וקפו עובדי כוכבים עד שנענה להם, והראה להם ממון חברו, ולקחו, פטור מלשלם. ואם נטל ונתן להם את ממון חברו ביד, חייב לשלם כדין מציל עצמו בממון חברו. מוסיפה הגמרא, אמר רבא, אם הראה להם את ממון חברו מעצמו בלא שאנסו על כך, כנסה ונתן ביד דמי, נחשב הדבר כנסה ונתן להם ביד, וחייב לשלם. ומיד מביאה הגמרא מעשה מעניין נשא ונתן ביד. ההוא גברה מעשה באותו אדם, דאנסו, כפו עליו עובדי כוכבים ואחווה החמרה, הראה להם את יינו של מי? של רב מרי בריידר רב פינחס בריידר רב חיסדא. רב מרי בנו של רב חיסדא שהיה בנו של רב חיסדא. אמרו לו האנסים לאותו אדם, דרי ואמתי בהדן, סע את היין בדרך הזו שאנו הולכים, ותביא את היין יחד איתנו לבית המלך. וכך הוא עשה, דרה ואמתה בעדיו, נשאו והביאו עמם לבית המלך. לאחר מכן עתה לקמי דרבשי, בא לפני רבשי, פטריני פטרו רבשי מלשלם את דמי היין. אמרו לרבנן לרבשי, מדוע פטור מלשלם? ועתניה, הרי שנינו בברייתא שאם נשא את הממון ונתן אותו ביד לאנס, חייב לשלם. וכאן אלו נשא אותו בדרך בידיו והביאו להם. אמר לו, ישיב להם רבשי לחכמים, אני מי למה ששנינו בברייתא, שאם נשא ונתן ביד חייב, אין זה אלא איכה דלא הוקמה אילויי מעיקרה, באופן שלא העמידו אותו האנשים על ממון זה מתחילה באונס, אלא הלך ונטל ונתן להם ללא שאנסו אותו. אבל איכה דהוקמה אילויי מעיקרה, אם האנשים העמידו אותו על הממון הזה קודם לכן, מקלה קליה, הרי ממון זה כאילו כבר נשרף לבעליו. מה שאחר כך הוא נסע ונתן ביד, אין זה אלא כאילו הביא להם את שלהם, ועל כך אין לחייבו. אי טבעי רבי אבאו לרבשי, הקשה רבי אבאו על דברי רבשי מברייטה. שנינו מברייטה, אם אמר לו אנס, אושיט לי פקיע אמיר זה, תושיט לי את חבילת הקש הזו, או אשכול ענבים זה, ואושיט לו, חייב לשלם לבעליהם. וכאן, הלו כבר נתן האנס עינו בממון הזה, והוא עומד עליו לקחתו. ואף על פי כן, חייב על כך שמסרו לו בידו. דוחה הגמרא ואומרת, אחא במאי עסקינן כאן במה מדובר? כגון דקאי בתרי עברי נערה. אין האנס יכול להגיע לממון משום שהוא נמצא מצידו האחד של הנער והממון מצידו השני. ולכן אין אומרים שהממון נחשב כעבוד עוד קודם שמסרו לו הישראל. כאילו לא היה ישראל, לא היה יכול האנס לקחתו. ומשום כך חייב הישראל על שמסרו לו ביד. מוסיפה הגמרא די קנמי, גם הדבר מדויק מלשון הברייתא, דקתני נאמר בה בברייתא, אושט לי פקי הזה, ולא תני תן לי פקי הזה. משמע שאינו יכול להגיע אליו, אלא אם יושיטנו לו הישראל. שמע מן האכן מוכח כך מלשון הברייתא. הביאה הגמרא מעשה נוסף אודות מסירת ממון. ההוא שוטה הייתה מכמורת דגים או מכמורת חיות, דאבי מונצו עלי בית רי, שהתקוטטו עליה שני אנשים, אי אמר דידיו ואי אמר דידיו, זה אמר שלי וזה אמר שלי. אז על חד מיניו הלך אחד מהם ומסרה לפרהנגה דמלכה, למוחס של המלך, הוא נטלו. אמר רביי, אין עליו תביעת ממון משום שיכול לומר, אנא כי מסרי דידי מסרי, אני מה שמסרתי למוחס, מסרתי את שלי. אמר לי רבה לאביי, וכל כמיני, האם יכולו לעשות כן בממון שמוטל בספק? אלא אמר רבה, חולק רבה על הבאי וסובר, משמתין עלי עדי מייטי לי וקאי בדינה, מנדים אותו עד שישיב את המכמורת מן המוחס, ויעמוד אליה לדין עם חברו כדי לברר של מי המכמורת. מספר את הגמרא מעשה נוסף בעניין מי שרצה למסור ממון חברו לאנס. ההוא גברה דאה ובאי יחבויי עטיבנה דחברי, מעשה באדם שהיה חפץ להראות לאנס את הטבן של חברו כדי שיקחנו. עתה לקמי דרב, בא לפני רב, אמר לי רב לאותו אדם בתוקף, לא תחווי ולא תחווי, לא תראה לו ולא תראה לו את ממון חברך. העיז אותו אדם פניו ואמר לי לרב, מכווינה ומכווינה, אראה לו ואראה לו. יתיב רב כהנה קמי דרב, ישב באותה עת רב כהנה לפני רב, שמתי לקוי מיני, שמת רב כהנה את סברו של אותו אדם ממנו, דהיינו ששבר לו את המפרקת, ומת. וכותב הרעבד והשיטה מקובצת מביא זאת, שהמינים והמסורות דינם שמורידין ולא מעלין. ואם היה רגיל בכך אותו מלשן, או שיתרו ולא נמנע, אפשר שהקנאים פוגעים בו בידיים כמבואר כאן. עוד הוא כותב שיתכן כאן מה שהרגו, משום שבשעת מעשה היה ודינו אז כרודף שמצילים אותו בנפשו. משיכה הגמרא ואומרת, קרי רב אילוי יקרא רב על אותו אדם את הפסוק בספר ישעיה, פרק נ"א פסוק ח', בנייך אולפו שכבו בראש כל חוצות כתו, כשור הבר, מחמר שנפל במחמורת. מה תו זה? מה שור הבר הזה, כיוון דנפל במחמר ברשת הציידים, אין הם מרחמים עליו. אף ממון של ישראל, כיוון שנפל בידי עובדי כוכבים, אין הם מרחמים עליו, וטוב עשית שהרקת אותו. הראש כותב שהכוונה היא שכשנפל ממון של ישראל ביד עובדי כוכבים, נוטלים היום מקצתו ולמחר את כולו. ולבסוף באים בעלילות גם על בעלה, ונמצא שיש סכנת נפשות במסירת ממון של ישראל לעובדי כוכבים. ולכן טוב עשה רב כהנה שהרגו כדין רודף שמצילים אותו בנפשו. מספרת הגמרא שמפני מעשה זה הורה רב לרב כהנה לעלות לארץ ישראל. אמר לי רב, פנה רב לרב כהנה ואמר לו, כהנה, עד העיד נעבו פרסה דלא קפדי השפיכו דמים, עד היום היו כאן בבבל פרסים שאינם מקפידים על מעשי רציחה. ואשתה איקה יבנאי, דקפדו השפיכו דמים, ואילו עתה נמצאים בבבל היוונים המקפידים על רציחה, ואמרים מרדין מרדין, הם מכריזים רוצחים רוצחים, ומחפשים אחריהם. על כן מפני הסכנה שהרקת לאותו מויסר, קום סק לערדי ישראל, עמוד ועלה לארץ ישראל, וקביל הלך דלא תקשה, קבל על עצמך שלא תקשה קושיות לרבי יוחנן, שבע שנים, במשך שבע שנים, ועל ידי זה התכפר לך מה שהורית ההלכה לפניי, שהרקת את המוסר בלא לשואלני, שאף שנהגת כדין, היה לך להימלך בתחילה. כך מסביר המהרש"א. ממשיכה עכשיו הגמרא לספר את אשר הרע עם רב כהנא בארץ ישראל. אזיל עלה רב כהנא לארץ ישראל, והלך אצל החכמים. אשכחי לריש לקיש, פגש את ריש לקיש, דייתי וכמסיים מטיפתא דיומא לרבנן, שיושב וחוזר על לימוד הישיבה של אותו יום לפני תלמידי הישיבה, מה ששמעו קודם לכן מפי רב יוחנן, רבם. ורש"י מסביר, כיוון שריש לקיש חכם גדול היה, והיה חוזר לפניהם מה שכבר שמעו מרב יוחנן ומבאר להם, ומלמדם את דבריו לאשורם. אמר להו, אומר רב כהנא לבני הישיבה, ריש לקיש איכה, איכנו, אמרו לי, עמי, למה אתה שואל אודותיו? אמר להו, אי קושייה ואי קושייה ואי פירוקה ואי פירוקה. כך וכך היה קשה לו, וכך וכך יש לתרץ לו. הלכו בני הישיבה, אמרו לי ריש לקיש, אמרו לריש לקיש את דבריו של רב כהנא. מאחר ששמע את דברי רב כהנא, והבין ריש לקיש שאדם גדול לפניו, חכם גדול לפניו, אז הלך ריש לקיש ואמר לי לרב יוחנן, ארי עלה מבבל. לפיכך, לעיין מר במטיפתא דלה מחר. יעיין מר, יעיין אדוני רב יוחנן בלימוד של הישיבה מחר, כדי שידע מה לענות על קושיותיו של התלמיד חכם החדש, שאמור להגיע מחר לשיעור. למחר או תבוע בדרה כמה כמי, למחרת הושיבו את רב כהנא בשוברה הראשונה משבע השורות של התלמידים שהיו לפני רב יוחנן. פתח רב יוחנן את השיעור, אמר שמעת ולא אקשי, שמעת ולא אקשי. אמר רב יוחנן דבר הלכה ועוד דבר הלכה, ולא הקשה רב כהנא דבר בעצם כפי שקיבל על עצמו כשעלה מבבל, כפי שציווה עליו רב. הנחתי אחורי שבע דרי הדעותוי בדרה בתרה, הורידו לאחור שבע שורות עד שהושיבו את רב כהנא בשורה האחרונה. אמר לרבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, ארי שאמרת שעלה מבבל שכוחו יפה בתורה, נעשה שואל? אני רואה שאין כוחו יפה. אומר החפץ חיים, שאין בזה משום לשון הרע, כיוון שלא חידש בכך כלום שראו הכל שאינו שואל על דברי רבי יוחנן. אמר רב כהנא לעצמו, יאה רבה, יהי רצון, דעני שבע דרי לאבי חילוף שבע שנים, דאמר לי רב, יהי רצון שאלו שבע השורות שהורידוני לאחור, יהיו הם במקום השבע שנים שאמר לי רב שלא להקשות על רבי יוחנן. קמה קרי, מיד קמה לרגליו, אמר לי לרבי יוחנן, נעדר מר ברישה, יחזור מר לראש דבריו שאמר קודם לכן בשיעור. נענה רב יוחנן ואמר שמייטתה, אמר את דבר ההלכה, ואקשי והקשה לו רב כהנא על דבריו. מיד עוקמי בדרה קמה, קידמו והושיבו שוב בשורה הראשונה. אמר רבי יוחנן, עוד שמייטתה, עוד דבר הלכה, ואקשי לי. והקשה רב כהנא גם על דבריו אלו. מספרת עכשיו הגמרא מה עשה רבי יוחנן על כל קושייה שהקשה לו רב כהנא. רבי יוחנן אבי יתיב השבע בסטרקי. מנהגו היה לשבת על שבע שטיחים שהיו תחתיו. כשהקשה לו רב כהנא קושייה אחת, שלפלי חדה בסטרקה מתותה, יוציא שטיח אחד מתחת רבי יוחנן. שוב אמר רבי יוחנן, שמייטתה דבר הלכה, ואקשי לי, והקשה רב כהנא. חזרו והוציאו עוד שטיח אחד מתחתיו של רבי יוחנן, וכך על כל קושייה של רב כהנא הוציאו שטיח אחד מתחת רבי יוחנן, עד דשלפילי כולי בסטרקי מיטוטי הדייתיב על ערה, עד שהוציאו את כל השטיחים שהיו תחתיו של רבי יוחנן, ונמצא רבי יוחנן יושב על הארץ. רבי יוחנן, הוא מספר את הגמרא, גברה סבא אבי, היה אדם זקן ומסרחי גביני, גבות עיניו היו ארוכות עד שכיסו את עיניו. אמר לו רבי יוחנן לתלמידיו, דלו לי עיני ואיך זה, הרימו לי את גבות עיניי כדי שאוכל לראות את רב כהנא, מי הוא החריף הזה, מי הוא התלמיד חכם הזה. ומשום שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך בספר ישעיה, אז בראייתו הוא מבין טוב יותר את תורתו, כך מסביר המהרש"א. דלו לי במקחלתא דחספא, הרימו לו לרבי יוחנן את הגבות בכיסם של כסף, חזה דפרתי ספבתי, ראה רבי יוחנן ששפתו של רב כהנא שסועה על ידי מכה שקיבל, אבל לרבי יוחנן זה היה נראה כאילו רב כהנא צוחק. סבר חשב רבי יוחנן, אחוך כמחייך בי, רב כהנא צוחק עליי. חלש דעתי ונח נפשי, חלשה דעתו של רבי יוחנן, ורב כהנא נפטר. למחר אמר לו רבי יוחנן לרבנן, חזיתו לבבלה איך יעביד? האם ראיתם את הבבלי מה עשה לי שהיה צוחק עליי? אמרו לי רבנן לרבי יוחנן, דרכי אחי, דרכו בכך, לפי שעוקו שפתותיו ונתקרעו, וכלל לא היה שוחק כנגדך. הלך רבי יוחנן על לגבי מערתה, בא אצל המערה שבה קברו את רב כהנא, חזה דאבה אדרה לאחנה, ראה נחש גדול שעשה עצמו כגלגל והקיף את פתח המערה כשהוא נותן זנבו בפיו, ואין אדם יכול להיכנס. אמר לי רב יוחנן הנחש, אחנה אחנה, נחש נחש, פתח פומי, פתח פיך והוצא את זנבך מפיך, ועשה פתח להיכנס, והיכנס הרב אצל תלמיד. ולא נשמע לו הנחש ולא פתח את פיו. שוב חזר רב יוחנן ואמר, פתח פיך והיכנס חבר אצל חבר. ועדיין לא פתח הנחש את פיו. חזר רב יוחנן ואמר, פתח פיך והיכנס תלמיד אצל הרב. אז נענה לו הנחש ופתח לי. באי רחמי ואוקמי, ביקש רב יוחנן רחמים על רב כהנה ועמידו. תחיית המתים. אמר לרב יוחנן לרב כהנה, יא וידענה דדרכי דמר אחי, לא חלשה דעתי. אם הייתי יודע שכן דרכו של מר, דהיינו ששפתו שסועה ונראה כמחייך, לא הייתה דעתי נחלשת ממך. אשתה ליתה מר בהדן, עכשיו יבוא מר, יבוא אדוני, אימנו לבית המדרש. אמר לו רב כהנה לרב יוחנן, אם מצית למיבאי רחמי דתו לא שכיבנה, אזילנה. והיא לא, לא אזילנה. אם יכול אתה להתפלל שמכאן ולאבא לא אמות, גם אם אקשה לך קושיות, אלך עמך לבית המדרש. ואם לא, לא אלך עמך, אלא אלך לביתי חי, שמה תכעוס עליי ואמות שוב. רועיל וחליף שעת החליף, כיוון שעברה השעה שהתרחש בה הנס, עברה, ושמה לא יערה לי עוד נס שכזה. תיירי קיצור רב יוחנן משנתו, וקמי העמידו, שיילי כל ספיקה דאבלי ופשטינו נעלי, שאלו רב יוחנן כל הספקות שהיו בידו, ופשט רב כהנה את הספקות. והיינו, וזה מה שאמר רב יוחנן לתלמידיו, דלכון אמרי, דלעוני. הייתי אומר שהתורה שלכם היא כלומר של בני ארץ ישראל, אבל רואה אני מחריפותו של רב כהנה שאין זה כך, אלא התורה שלהם היא כלומר של בני בבל. והתוספות בדיבור המתחיל דלחון מפרשים בשם רבינו חננאל, שרבי יוחנן דיבר לבני בבל שלמדו לפניו, ואמר להם שמועה בשם רב כהנה, שמנהג חבטת הרבה בהושנה רבה הוא מנהג שהנהיגו הנביאים. ולכן אמר להם דלחון, היינו רב כהנה שהוא בן מדינתכם, אמר שדילאוני, שהערבה היא מנהג שלהם, דהיינו מנהג הנביאים. עכשיו מביאה הגמרה שנחלקו החכמים האם יש לחייב מוסר מלשן משום דינה דגרמי. ההוא דאחווי המתקסה, מעשה באדם שהראה לאנס תכשיט משי, דרבי אבא שייך לרבי אבא, ונטלו האנס, יתיב ישבו יחדיו רבי אבאו, ורבי חנינה בר פפי, ורבי יצחק נפחה, ויתיב וישב רבי אילה גבאיו אצלם, מתחילה סבור לחיוב, ורצו אותם שלושת החכמים שישבו יחדיו לחייבו, מהד אתנן, מפני המשנה ששנינו במסכת סנהדרין דף למד ג' עמוד א', שדיין שדן את הדין וטעה וזיקה את החייב וחייב את הזכאי, או שטימא את הטהור ותיאר את הטמא, מה שעשה עשוי, וישלם הדיין מביתו לזה שיפסיד לו שלא כדין, ואפילו שלא יזיקו בידיים אלא בדיבור בלבד, אם כן אף אותו מוסר חייב לשלם לרבי אבא מה שיפסידו, אפילו שלא יזיקו בידיים אלא רק הראה לאנס את ממונו. אמר לו רבי אילה, אין ראיה מן המשנה הזו. דאחי אמר רב, כך אמר רב, מה ששנינו במשנה שאדן את הדין עליו לשלם לזה שהפסיד לו, והוא שנשא ונתן ביד דווקא באופן שהדיין נטל את המעות בידו, הוא פרעו לבעל הדין, ולא באופן שפסק את הדין בלבד. ואם כן, אין לכם להביא ראיה לעניין מוסר, לעניין מלשן שיחייב לשלם על פי דיבורו בלבד, מי שקיבלו את דבריו. אמרי לאמרו אותם החכמים לרבי אבא, זיל לגבי לך אצל רבי שמעון בן אלקיים ורבי אלעזר בן פדת, דדיינה דינה דגרמי, שהם סוברים שיש לדון דינה דגרמי, כלומר לחייב אדם על נזקי גרמי שעשה שלא בידיים, והם יחייבו את המוסר לשלם לך מדין גרמי. אז לגבי הוא הלך אצלם, חייבו את המוסר לשלם לרבי אבא, והביאו ראיה לדבריהם ממתניתין, ממשנתנו שלנו, שנינו בה שאם תלו האנסים שדה של חברו, אם מחמת הגזלן, חייב להעמיד לו שדה אחר. וקימנה, העמדנו את המשנה שמדובר דאח ואחבויי, שמדובר שלא גזל בפועל את השדה, אלא שהראה לאנסים את שדה חברו. ומעטה גם את המשנה במסכת סנהדרין אין צריך להעמיד בנשא ונתן ביד, אלא גם בלא זה חייב מדינה דגרמי. ומה זה בעצם דינה דגרמי? כבר דיברנו על זה מספר פעמים. יש לנו מהצד הקיצוני הקל גרמה שבנזיקין פטור בדיני אדם, ויש לנו את הצד הקיצוני המחייב שמדובר במזיק בידיים. בין שתי האפשרויות הללו יש גרמי, והרמב"ן מסביר גרמי שהכוונה שזה גרמה, אבל ברור שיהיה הזק. בעקבות הגרמה הזה ברור שיהיה הזק, ולכן זה חמור יותר מגרמה, קל יותר ממזיק בידיים. בררת עכשיו הגמרא מה דין שומר שמסר ממון חברו המופקד אצלו. ההוא גברא מעשה באותו אדם, דאבי מפקיד לי קסא דקספא, הייתה מופקדת אצלו כוס של כסף. סליקו גנב ועילויי שק ליהב עליהו. באו גנבים אצלו, נטל לשומר את אותה כוס כסף ונתנה לגנבים ועזבו. עתה לקמי דרבא, בא לפני רבא לשאול אם חייב הוא לשלם את דמי הכוס לבעליה. פטרי, פטרו רבא מלשלם. אמר לאביי לרבא, ההיא, אדם הזה מציל עצמו בממון חברו, והדין הוא מציל עצמו בממון חברו, חייב לשלם לחברו את מה שהפסידו. אלא אמר רבשי, כך הדין בזה. חזינן, רואים אנו, אי איניש עמידו, אם אותו שומר אדם עשירו, עדעת עדידי עתו. ודאי באו הגנבים אחמתו, ואם הציל עצמו בממון חברו, חייב לשלם את אותה כוס של כסף. והיא לא, אם השומר אינו אדם עשיר, הרי מה שבאו הגנבים, עדעת עדכספה עתו. על דעת כוס הכסף שהופקדה אצלו הם באו, ומותר היה לו למוסרה להם, ואינו חייב לשלם את דמיה. ואף שנשא ונתן חייב, מכל מקום שומר שקיבל לשמור, על דעת זו קיבל, שאם יבואו גנבים לגנוב את הדבר הזה, יוכל להציל את עצמו, על ידי שייתן לגנבים את הכסף. כך התוספות, בדיבור המתחיל, ואיליו הדעת הדקס פעתו. רבינו יונתן, מבאר, ודבריו מובים בשיטה מקובצת, שכיוון שבאו על דעת זה, לא יכול היה להימלט מהם, וודאי שגם היו יכולים להורגו אם לא ייתן להם, ואין לך אונס גדול מזה, ולכן רבא פטר אותו מלשלם את גביע הכסף הזה. מעשה נוסף מן העניין הזה מביאה הגמרא. ההוא גברא מעשה באותו אדם דאבי מפקיד גבי ארנקה. היה מופקד אצלו ארנק ובו דמים דפדיון שבועים שעמדו עבור מצוות פדיון שבועים. סליקו גן ועילויי שק ליהו ונעליו. באו גנבים אצלו, נטלו השומר לאותו ארנק ונתן להם. עתה לקמי דרבא, בא לפני רבא לשאול אם מחויב לשלם את הדמים שהפסיד, ויש כאלו שגורסים פה רבא, כמו בסיפור הקודם, פטרי פטרו רבא או רבא מלשלם. אמר לאביי והמציל עצמו בממון חברו, שדינו הוא שחייב לשלם לחברו את מה שהפסידו. אמר להשיב לו רבא, כיוון שבאו עליו גנבים ולא יכול היה להיפטר מהם, אין לך פדיון שבועים גדול מזה שהציל עצמו בממון זה, ונמצא שלא פשע בו, אלא עד הרבא עשה כדין. אופן נוסף שהמציל עצמו בממון חברו אינו חייב לשלם. ההוא גברא מעשה באותו אדם דאגדים ואסיק חמרה למברה כמי דסליקו אינשי במברה. קדם ואעלה את חמורו לספינה המעבירה אנשים ממקום למקום, קודם שעלו האנשים. באי להטבויי, בדרך עמד החמור להטביע את הספינה עם האנשים שעליה, או בגלל תוספת משקל, או בגלל שקפיצותיו של החמור גרמו לסכנת תביעה. עתה הוא גברה בא אחד האנשים מנושא הספינה, מלך לי לחמרה דה הוא גברה ושדיה לנערה וטבע, דחפו לחמור של אותו אדם לנער וטבע אותו חמור. עתה לקמי דרבא, בא אותו אדם לפני רבא לשאול אם עליו לשלם את דמי החמור לבעליו. פטרי, פטרו רבא מלשלם. אמר לאביי לרבא והמציל עצמו בממון חברו, שדינו הוא שחייב לשלם לחברו את מה שהפסידו, ואף זה ישלם את דמי החמור שבו הציל את עצמו. אמר להשיב לו רבא, ההיא בעל החמור מעיקר הרודף אבא. מתחילה שהכניס את החמור לספינה, נחשב הוא כמי שרודף אחר נושא הספינה להדביעם, ונרדף שמזיק את ממון הרודף, אינו חייב לשלם לו, כפי שתבאר מיד הגמרא. אומרת הגמרא ורבא לטעמי, כך שיטת רבא בכל רודף. דאמר רבא, כמה הלכות יש בעניין רודף ונרדף. א', רודף שהיה רודף אחר חברו לאורגו, ורודף זה כינוי למי שעומד על חברו לאורגו, שזהו בדרך כלל על ידי שהוא רודף אחריו, ושיבר תוך כדי רדיפתו את הכלים שהיו מונחים בדרכו, בין היו אילו כליו של נרדף, בין היו אילו כלים של כל אדם, פטור מלשלם, שהרי מתחייב בנפשו, בעת רדיפתו חייב הרודף מיטה, שהרי מותר לכל אדם לאורגו כדי להציל את הנרדף, ומי שעשה מעשה שמתחייב עליו מיטה, ותוך כדי כך עשה גם מעשה המחייב ממון, אינו מתחייב אלא בעונש החמור שהוא מיטה, ולא בעונש הקל שהוא ממון. קימלה בדרבא מיניה. דין שני, ונרדף ששיבר את הכלים של רודף תוך כדי מנוסתו ממנו, פטור מלשלם לו. שלא יהיה ממונו של הרודף חביב עליו מגופו, כי אם התירה התורה לנרדף להרוג את הרודף, כמו שנאמר לגבי גנב הבא במחתרת, הבא להורגך, אשכם להורגו, כל שכן שהתירה לו להציל את עצמו בממונו של הרודף. אבל אם שיבר כלים של כל אדם, חייב לשלם לו, דאסור להציל עצמו בממון חברו. הדין השלישי שאמר רבה בעניין רודף, ורודף שהיה רודף אחר רודף, להציל את הנרדף ושבר אותו אדם כלים שהיו בדרכו, בין היו הכלים של נרדף, בין של כל אדם, פטור. ולא מן הדין הוא פטור, אלא מתקנת חכמים, שאם מי אתה אומר כן, אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף אחריו, כי לעולם יחשוש שמה יזיק במרוצתו, והתחייב לשלם. וחי את החי וראי, מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף יוט זין, עמוד ב'. המשנה ממשיכה לדון בדין הגוזל שדה מחברו. הגוזל שדה מחברו והייתה השדה על שפת הנער, והגביע את שפת הנער כדי שהנער לא יציף את השדה, אבל מהנער חלחלו תחת השפה, ושטפה הנער את השדה וקלקלה, אומר לו הגזדן הנגזל הרי שלך לפניך, ואינו חייב להעמיד לו שדה אחרת. מסביר הראש, מאחר וקרקע אינה נגזלת, נמצא שהקרקע נשארה ברשות בעליה, וברשותם נשטפה על ידי הנער, ואין הגזלן מחויב להשיב לו שדה אחרת. זוהי המשנה הקצרה, בדף קוף י' זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרה ברייטה בנחלקו תנאים בדין המשנה. תנו רבנן שענו חכמי בברייטה שמופיעה במסכת שבועות דף למד זין עמוד ב'. הגוזל שדה מחברו ושטפה נער חייב הגזלן להעמיד לו לנגזל שדה אחר. דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, אומר לו הגזלן הרי שלך לפניך. שואלת הגמרה במייקה מפליגי, במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים? משיבה הגמרא, רבי אליעזר דרש בכל התורה ריבויי ומיעוטי. כלומר, כאשר נכתבה בתורה בעניין כלשהו מילה שמשמעותה כוללת, ואחרי המילה שמשמעותה ממעטת, ושוב אחרי המילה שמשמעותה כוללת, דורש אותה רבי אליעזר באופן של ריבוי, מיעוט וריבוי. יש שדרשו זאת באופן של כלל ופרט וכלל. ההבדל בין שני אופני הדרשה, שבמיעוט ריבוי ומיעוט, הריבוי הראשון מרבה הכל, והמיעוט מגביל את הריבוי רק לדברים שדומים למיעוט. והריבוי האחרון מרבה הכל. והמיעוט ממעט פרטים בודדים לפי הבנת חז"ל, איזה פרט ראוי ביותר למעטו. לעומת זאת, בכלל ופרט הוא כלל, הכלל הראשון כולל הכל, הפרט שאחריו מפרש את הכלל לומר, שכולל רק מה שבפרט. והכלל האחרון מרבה את כל הדברים הדומים לפרט. כך מסביר רש"י במסכת קידושין דף כ"א עמוד ב'. אם כן, רבי אליעזר דורש את כל התורה בריבויים ומיעוטים. ונאמר בפרשת הנשבע לשקר והשבת גזילה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, וכיחש באמיתו. משמעות הפסוק שכיחש בכל דבר, אז ממילא זה ריבוי. אחר כך נאמר בפסוק בפיקדון, שיכחישו בעניין פיקדון שהופקד אצלו, הרי מעת הכתוב. בהמשך הפרשה נאמר, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, חזר הכתוב וריבה כל דבר שיכחיש בו. הרי זה ריבה ומעת וריבה, ריבה הכל, כך היא המידה של ריבוי ומיעוט ריבוי, שהריבוי האחרון מרבה כל דבר. שילולי הריבוי האחרון היה המיעוט מגביל את הריבוי הראשון ללמוד ממנו רק דברים שדומים למיעוט. ומה היא רבי? מה מרבה הפסוק שלפנינו? רבי כל מילי, ריבה כל הדברים, כולל קרקעות, לעניין שבועה ולעניין השבת הגזילה שנאמרו בפרשה. ומה היא מעט? מה בא המיעוט למעט? מעט שטרות, שהן נשבעים עליהם והן חיוב השבל גזילתם, מפני שאין גופן ממון, אלא הם נייר באלמה. נמצא שלפי לימודו של רבי אליעזר, קרקע נגזלת ויש עליה חיוב השווה. לכן אם שטפה נער, חייב הגזלן להעמיד לו שדה אחרת. ורבנן דרשי, כללי ופרטי, דורשים בכל התורה כלל ופרט וכלל, ממילא וכיחש משמעותו כלל, שיכחישו בכל דבר, בפיקדון משמעותו פרט, שיכחישו בפיקדון, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, חזר וכלל. הרי לפנינו כלל ופרט וכלל, ויהיה תדן לרבות את מהכלל, אלא כעין הפרט. מה שדומה לפרט, מה הפרט, דהיינו פיקדון, הוא דבר המטלטל וגופו ממון. אף אנו מרבים כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו, התמעטו מן הכלל הזה קרקעות שאין הם מטלטלין, וכן יצאו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות. כפי שהקישה זאת הגמרא מהפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. הקישן הכתוב את העבדים לשדה אחוזה. וכן יצאו התמעטו שטרות שאף על פי שמטלטלין הן, אבל אין גופן ממון. שלושה אילו נתמעטו מפרשה זו שאין נשבעים עליהם ואין דיני השבת גזילה, חלים עליהם. נמצא שלפי דרשת חכמים קרקע אינה נגזלת ואין עליה חיוב השבה. לכן אם שטפה נער, אין הגזלן חייב להעמיד לנגזל שדה אחרת, אלא אומר לו, הרי שלך לפניך. מקשה הגמרא על הביור הזה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. והדתניא מה ששנינו בברייתא, הגוזל את הפרה ושטפה נער, חייב הגזלן להעמיד לו פרה אחרת, דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך, אתם במייקה מפליגי, כיצד תבאר שם את מחלוקתם? הרי לכל הדעות פרה נגזלת כמו כל המטלטלין, ובכל זאת סוברים חכמים שיכול לומר לו, הרי שלך לפניך. תרץ את הגמרא אמר רב פאפה, אתם במה יסקינן שם במאה הברייתא עוסקת? כגון שגזל שדה מחברו, והייתה פרה רבוצה בו בשדה הגזולה, אבל לא עשה במעשה גזילה בידיים, הוא שטפה נער, והנער שטף את הפרה. דרבי אליעזר לטעמי, רבי אליעזר לשיטתו שקרקע נגזלת, אם כן קונה את הפרה שנמצאת בשדה, אגב הקרקע, כמבואר במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שאדם הקונה מחברו קרקע ומטלטלין, כשעושה קניין כדי לקנות את הקרקע, נקנים לו גם המטלטלין אגב הקרקע, ומתחייב בהשבתה, וכיוון ששטפה נער עליו להעמיד לנגזל פרה אחרת, ורבנה לטעמיו, רבנה לשיטתם שקרקע אינה נגזלת, אם כן, לא קנה את השדה ולא את הפרה שבא ואינו מתחייב בהשבתה, ולכן אף אם שטפה נער אומר לו, הרי שלך לפניך. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש משניות המצויות בדף קוף י"ח עמוד א'. משנתנו עוסקת באופני השבת גזילה, הלוואה ופיקדון. אומרת המשנה, גוזלת חברו שילווה ממנו, לווה ממנו מעות או שיפקיד לו פיקדון, במקום ישוב לא יחזיר לו במדבר. אם אין חברו טובעו, אינו יכול לקוף אותו לקבל את הגזילה או את ההלוואה או את הפיקדון במדבר, כיוון שהוא מקום שאינו משתמר. ובטעם הדבר כותב הרמה, מאחר והממון הגיע לידם במקום המשתמר, גם חייבים להחזירו במקום המשתמר, ולא עוד. אלא גם אם הממון הגיע לידם בשעת שלום, שאז הממון נשמר יותר, עליהם להחזיר בשעת שלום ולא בשעת מלחמה. מסיים את המשנה ואומרת, אבל אם הלווה הוא הפקיד בידו על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו רשאי הלווה לפרוע את ההלוואה במדבר. זוהי המשנה הראשונה בדף קוף י"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה ממשנתנו על ברייתא, ורימינו יש להקשות על מה ששנינו בברייתא, נאמר בברייתא, מלווה משתלמת, משלם אותה הלווה בכל מקום, משמע אפילו במדבר, ואילו אבידה ופיקדון אין משתלמין, אין השומר ומוצא אבידה מחזירים את החפץ לבעלים, אלא במקומן, כלומר, במקומו של הנפקד או מוצא אבידה. אז בפשטות כוונת הברייתא, שהלווה משלם את ההלוואה על פי רצונו בכל מקום, ואילו במשנתנו שנינו שגם הלוואה שניתנה ביישוב, אין הלווה משלם אותה במדבר. תרץ את הגמרא אמר אביי, אין כוונת הברייתא שהלווה משלם בכל מקום על פי רצונו, אלא אחי כאמר, כך פירוש הברייתא, מלווה ניתנה להיטבה, המלווה רשאי לתבוע את ההלוואה בכל מקום. ואף במדבר אם יש ביד הלווה מעות, כיוון שמלווה להוצאה ניתנה, ואין הלווה חייב להשיב את המעות שקיבל דווקא, אלא משיב מעות כלשהם. אבל אבידה ופיקדון לא ניתנו להיטבה, אינו רשאי לטובעם אלא במקומן, כיוון שהנפקד מחזיר את החפץ עצמו שהופקד עליו, ושהופקד אצלו. וכן מוצא האבידה מחזיר את החפץ עצמו ואסור להם להשתמש בחפץ, והחפץ נמצא כל העת בביתם. על כן, החזרתו של החפץ אינה אלא במקומן. שנינו במשנה על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר. סברה הגמרא שהלווה או השומר ייתנו בשעת ההלוואה או ההפקדה, שיחזיר את ההלוואה או את הפיקדון כשיצאו שניהם למדבר. שואלת הגמרא פשיטה שרשאי לעשות כפי שיתנה, מה מחדש את המשנה בזה? משיבה הגמרא לא צריכה לא נצריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא באופן שלא יתנה הלווה או השומר בפירוש, אלא כגון דאמר לה המפקיד לשומר, או בהלוואה אמר המלווה ללווה, להבי היי יהיה חפץ זה פיקדון גבח, פיקדון אצלך, דאנה למדבר נפקינה, לפי שאני יוצא למדבר. ואמר להי הוא, השיב לו השומר, אנא למדבר נמי בעינה למיפק, גם אני רוצה לצאת למדבר. וכוונתו לומר, יבעינה להדירונו לך אתם, אם ארצה להשיב לך את זה שם במדבר, מהדרנה לך, אחזיר לך. מחדש את המשנה, שאף שהשומר לא יתנה בפירוש להחזיר את הפיקדון במדבר, אלא רק אמר שגם הוא יוצא למדבר, כיוון שידע המפקיד שגם השומר יוצא למדבר, הרי זה כאילו יתנאי עמו שיחזיר לו שם במדבר, ועל כורחו יקבל את הפיקדון שם. והנה הגענו למשנה השנייה בדף קוף י' ח' עמוד א'. משנתנו עוסקת בטענות בריא ושמה בגזילה, בהלוואה ובפיקדון. אומרת המשנה, אומר לחברו, גזלתיך, או אלוויתני, או הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך את הגזילה או את העבדה או את הפיקדון, חייב לשלם. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, או איני יודע אם הלוויתני, או איני יודע אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. אומרת הגמרא, איתמר, נאמרה בבית המדרש מחלוקת המוראים, כיצד הדין כשאדם תובע את חברו, מנה לי בידך, חייב אתה לי מנה, והלא אומר, איני יודע אם אני חייב לך. רב אונה ורב יהודה אמרי, חייב לשלם. ורב נחמן ורב יוחנן אמרי, פטור מלשלם. אבל עליו להישבע שבאמת אינו יודע. ובטעם חיוב השבועה כותב רעשי, שכשם שאם היה טוען בריא שאינו חייב, היה צריך להישבע שבועת אסת שהוא פטור, לכן גם כשאינו יודע, עליו להישבע שאינו יודע. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם. רב אונה ורב יהודה אמרי חייב, מפני שהם סוברים בריא ושמה בריא עדיף. כשטענת התובע ודאית ושל הנתבע זו טענת ספק, הטענה הוודאית של התובע עדיפה, ואפשר על פיה להוציא ממון מהנתבע. רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור, זאת משום דאו כממונה בחזקת מרי, העמד את הממון בחזקת בעליו, דהיינו הנתבע, ואין בכוח טענת בריא של התובע להוציא ממון מהנתבע, למרות שהנתבע טוען רק שמה, כל זמן שהתובע לא מביא עדים לטענתו. סבורה הגמרא להכריע את המחלוקת במשנתנו, תנן שנינו בסיפה של המשנה, אבל אם אמר לו הנתבע, איני יודע אם הלוויתני, פטור מלשלם. היחידה מבאיזה אופן מדובר כאן. הילי מדלו כתב עלי, אם נאמר שמדובר שהמלווה לא טבע אותו כלל, אם כן רישא נמי דלא כתב עלי. גם ברישא שאמר גזלתיך או הלוויתני, ואיני יודע אם החזרתי, כיוון שאינו תובעו, עמי חייב. למה הוא חייב לשלם לו? שהרי אף שהוא מודה שלווה, מכל מקום הוא מסופק שמה הוא פרה. וגם חברו אינו תובעו, לפי שהוא לא זוכר כלל שהלווה הוא או שגזלו, וודאי שבאופן כזה לא נחייבו לשלם. אלא על כוחך, מהרישא מוכח שהמשנה מדברת באופן דכתב עלי, שעלה כן תובע אותו וטוען בבירור שחייב לו. ולכן ברישא שהנתבע מודה שלווה, אלא שהוא מסופק בפיראון, הוא חייב לשלם, כיוון שוודאי נתחייב, וכל הספק אם נפטר או לא, מה שאין כן בסיפה, שיש לנו ספק אם בכלל, הוא נתחייב. וקטן נסיפה, וכתוב בסיפה שכיוון שהנתבע מסופק בכלל עם לווה, הוא פטור מלשלם. אם כן מוכח שאומר, מנה לי בידך, ועלה אומר, איני יודע, פטור. קשה על רב אונה ורב יהודה שאומרים שחייב. דוחה הגמרא ואומרת, לא כמו שסברת שמדובר במשנה שחברו תובעו, אלא לעולם המשנה מדברת באופן דלא כתב עלי, חברו אינו תובעו כלל. ורישא, מה שנאמר ברישא שאומר, איני יודע אם החזרתי, חייב? שאלנו מדוע הוא חייב? היינו בבא לצאת ידי שמיים, מאחר והוא יודע שלווה או גזל, הוא בספק אם הוא יחזיר, למרות שבית דין אין מחייבים אותו כיוון שחברו אינו תובעו, מכל מקום אם רוצה לצאת ידי שמיים חייב לשלם. אבל בסיפה שאין אחד מהם יודע בבירור שהייתה גזילה או הלוואה, אף בכדי לצאת ידי שמיים, אינו חייב. ואם כן, אין לך לפשוט ממשנתנו לעניין אם התובע טוען בריא, והנתבע טוען שמה. והגמרא מביאה ראיה לדבריה שאם הוא רוצה לצאת ידי שמיים עליו לשלם. איתמר נמי, כך גם שנינו, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, האומר לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע, אף שמצד הדין פטור, כיוון שהמוציא מחברו עלה וראיה, וכל זמן שהתובע לא יביא ראיה, פטור הנתבע, מכל מקום חייב לשלם בבא לצאת ידי שמיים. וכמו לרבי יוחנן שפוטר לשלם במנה לי בידך ועלה אומר איני יודע, אף על פי כן, כיוון שיש טענת בריא כשבא לצאת ידי שמיים חייב לשלם, אם כן גם לרב אונה שמעמיד את הרשע של המשנה, כשחברו לא תובעו, אבל כיוון שהוא יודע שגזל את חברו או לווה ממנו, הרי זה דומה קצת לטענת בריא, כשבא לצאת ידי שמיים, עליו לשלם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קי"ז ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מטמא ומדמע והמנסח בשל חברו, במי חייבו תחילה ובמי הוסיפו לחייב? שאלה שנייה, באיזו אופנים כשהגיע ממון חברו לאנשי אקו מחמתו חייב? שאלה שלישית, מהו כתואר מחמר? שאלה רביעית, כשבאו גנבים בבית הנפקד ונתן להם חפץ המופקד אצלו, מתי פטור? ומדוע אין זה כדין נשא ונתן ביד שחייב? שאלה חמישית, מי שהפקידו אצלו ארנק של פדיון שבועים ונתנו לגנבים שבאו עליו, האם חייב ומדוע? שאלה אחרונה, כששטף הנער את השדה הגזולה והפסידה, האם יכול הגזלן לומר, הרי שלך לפניך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון כ"ב באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף קי"ז ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בהתרגשות גדולה, מחר, יום שני, כ"ג באלול תשע"ו, ערב יום טוב, ערב חג סיום מסכת בבא קמא, ונלמד את דף קי"ח, הדף הלפני האחרון של מסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, יום טוב ומבורך, שבוע שמח ומרגש, מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.